יישר כוח, חזק וברוך. יהיה רצון שכל הדברים שנאמרים כאן ייכנסו לליבותינו, ובעזרת השם תחזינה עינינו, שאוכל לציון ברחמים. אני רק רוצה להוסיף שני מילים. אתמול נפל דבר בישראל. אנחנו מתפללים בתפילה, השיבה שופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה. והסר ממנו יגון והנחה. מה הקשר בין המילים? שיבה שופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה. מה זה בעשה בין היגון והנחה? מה הקשר? כאן נמדו אותנו רבותינו, כשאין שופטים, שאין כבתחילה, אז יש רק יגון והנחה. אחד זה יגון ואחד זה הנחה. אם זה שופט זה יגון, ואם זה שופטת זה הנחה. ולצערנו הרב אנחנו רואים את זה. יושבים לך עשרה, יושבים לך עשרה שהם במגילת אסתר כתובים את שמותיהם, והם מחליטים, הם הרוב. למה? בא לפניהם דג שמן ספרדי מרוקאי, והוא יודע קצת לענות תשובות. איך יכול להיות דבר כזה ספרדי? העם הנחות הזה, ספרדים שתמיד רמסנו אותם, הוא יפה ויהיה לנו כאן ראש הממשלה, יהיה זה, אנחנו כבר נעשה לו את התרגילים ונראה לו מה זה. והסבירות והשכל להתרק להם. לכן תנובן, למה הם לא מתפללים? בשביל מה הם צריכים להתפלל? אתה חונה לאדם דעת? יש להם את הדעת כבר. בשביל מה הם צריכים להתפלל? אתה חונה מתחה חוכמה בינה ודעת. הדעת נמצאת רק אצל עשרת בני המן האלה, והם החליטו לנו. ומצאו שם איזה ספרדי אחד מסכן, שם אותו 11, והוא אין בלה ורפיע בידו, מה הוא יגיד? יצא נגד האשכנזים, ואז, אבל מצד שני, קצת בא לו, הרגע שספרדי עורר בו, אז הוא עושה את עצמו ככה, 50-50. וזה אני חושב, כאן תחילת סוף הקץ אחות צרותינו, תחילה בראש הפידון נפשנו. כשמגיעים למצב כזה, אין לנו על מי ישען רק אלוין שבשויים. אני לא בא כרגע לדבר פוליטיקה, אבל רואים את זה בחוש. אין לא חוק, לא דיין, לא כלום. סבירות. אני חושב כך. הסבירות שלנו, השכל ניתן רק לנו. אתם? מי אתם? פפוסים, מי אתם? הדעות שלכם בטלים ומבוטלים. אנחנו אנשי שחור, לובשים שחורים, תעצים שחורים, ויעשה מה שליבו חפץ. כך אמרו אבותינו. אבל הם עושים מקום שמכירים אותם, יודעים אם יש לנו עסק. אנשים כולם שמאלנים, אנשים רשעים, אוכלי נבלות וטרפות, כל מוחם זה רק בתאוות. בגאווה ובוז, והם באים, מחליטים, זה יעלה וזה ירד. יש דין ויש דיין. אין דין למטה, יש דין למעלה. דברים פשוטים. אנשים שחושבים שיקחו ויצערו יהודי על לא עוול בכפם, תפסו אותו. הם לא, אני רוצה לבדוק עכשיו את כל המסמכים שלהם. אם מישהו שם לא העלים מס, רק העלימו מס, גם העלימו אנשים, לא רק מס. שלא יבלבלו את המוח, מעלים עם מס, תופסים בן אדם, מתחפשים בו עם מיקרוסקופ. זה דבר שאנחנו צריכים למחות. ואנחנו נפחים להיות סמרטוטים של האנשים, עשרה אנשים שיגידו לנו כאן, מה זה הדבר הזה? אנשים הולכים ורוצים דווקא להראות קצת הקרן הספרדים, לא ייתנו להם כלום. מורידו אותם, מכה אחרי מכה, מכה אחרי מכה. גאון עוזנו, גם בנו יודע יוסף, זה חצי בקדוש לברכה. כמה וימררו ורובו והסתמו בעלי חיצים. כמה ביזבו אותו, כמה אנשים גם, למה? איך יכול להיות חכם ספרדי ייתן לנו הוראות, הוא יגיד לנו מה לעשות, כגובה הרזים גובו. אבל מה, הוא לא נולד מהעילית האמיתית, הוא לא נולד מהצד הנכון, הוא נולד משפחה מאוד פשוטה, הוא נולד אצל העיראקים. מה אתה רוצה? מהם אתה מצפה מחוכמה? שכגובה הרזים גובו, את כל התורה יגלגל אותה לאצבע הקטנה. מה זה מעניין? אנחנו במלכי פעת אחת, הם עוזים, לא? לא, זה גם, וכך כתב, גמרת את הסיפור, כך הם אומרים, האנשים האלה. אני מדבר על תשעת צדדים. מבזים, רואים, חכם ספרדי, בשבילם זה כלום. לא שווה כלום, איך יכול להיות דבר כזה? כבר היו דברים מעולמים, זה לא עכשיו אני אומר את זה. מרן החידה, שהיום יש כמה אשכנזים, לא כמה, אני לא מדבר עכשיו על אשכנזים, חס ושלום. אני מדבר רק את הגישה, זה קצת כואב. יש לו ספר שנקרא מעגל טוב. ספר מעגל טוב, הוא כתב את קורות ימיו. הוא היה נסע לשליחות של ירושלים, להביא כספים כדי ירושלים היה במצב מאוד קשה. שלחו חכם גדול, שהוא בקיא בכל התורה כולה, רבי חיים אסף דוד אזולאי. נכון שהוא היה בסך הכל בן 30, אבל הידיעות שלו בתורה היה כזקן בן 300 שנה. והיה את כל התורה כולה מגלגל על האצבע הקטנה שלו. והוא, כמה שהוא היה בודד, לבד, אז זה הכל מעשים שנעשו לו, היה כותב אותם. בערב, בבוקר, לא יודע מתי. קרא לספר הזה מעגל טוב. שם הוא כותב את כל קורות, את לא קורות חייו, אלא שהלך, נסע כאן, הביא כאן, הביא כאן, גם כדי שאסף כספים, אז רצה להביא את זה בשביל שיראה בדיוק כמה הוא אסף. הוא הגיע, אז הוא היה בהתחלה בספרד, אצל בקהילות ספרדים, אחרי זה אמרו לו, יש בקהילות אשכנזים, יש שם גם כסף, ולך לפולין וכדומה. הגיע לשם, לפולין, והגיע למקום, אוסף כספים, אף אחד לא פותח לו את הדלת. לא מתייחסים אליו בכלל. בא, הגיע לאיזה עיר, מביא להם המלצות, שגאוני ירושלים כתבו לה המלצות גדולות. אמרו לו, זה מזויף. היה שם איזה עשיר אחד, שרצה, בא אליו, אמר לו, אולי יחסים אותו. אמר לו, טוב, אתה יודע מה, יום אחד, לילה אחד, אתן לך לישון כאן. איפה שם אותו? בדיר שם, במקום מלוכלך, מקום זה. לא הסתכלו עליו אפילו. אמרו, כולם, מה זה, זה חכם הזה, מאיפה ראינו מלבוש כזה, מאיפה אתה בא אלינו, אין לך פרק ואין לך גנימה, ואין לך פרק ואין לך אמבורג, אז מה, אתה חכם? לא שאלו אותו בהלכה, לא דיברו איתו כלום. מאוד היה כואב לו. היו כמה חכמים שהוא ראו אותו בצער, אמרו לו, תשמע, לא יעזור לך כלום. כאן חושדים בכולם שהוא רמאי וגנב. זה, אתה מביא המלצות, תגידו, אתה זייפת את זה. אתה רוצה שיעריך אותך? שתקבל המלצות, יש חכם אחד. חכם אחד, כאן, קוראים לו רבי יהושע, שחיבר ספר פני יהושע, רבי יהושע יהושע, ולך אליו, בקש ממנו המלצה, כל הדלתות תפתחו לפניך. הרב אמר, בסדר, נסע עד שהגיע אליו. הגיע אליו, דפק בדלת, פתחו לו. הוא רואה את רבי, את הבעל פני יהושע, גאון הגאונים, עוסק באיזה סוגיה, לומד. בא אליו הרב, והיות שהרב הפני יהושע היה שקוע בלימוד, לא שם לב אליו. אז הוא הסתכל במה הוא לומד, התחיל לשאול אותו שאלות. מרן החידה, התחיל לדבר עם הרב פני יהושע, על הסוגיה שהוא יש לו, את הדף הזה שהוא נמצא, לא חשוב בו איזה מסכת. התחיל לדבר, להביא קושות, להביא זה. והפני יהושע ראה מישהו, אני מתווכח איתו, מתחיל לענות לו, יושב, מתווכח איתו, וזה מביא ראיות, וזה מביא ראיות. והוא רואה פתאום הרב פני יהושע, הוא רואה מה זה, זה דמות פעם ראשונה בימי חיי, ראיתי דבר כזה. בן אדם נכנס לבית, לא יודע מה אני לומד, מתחיל לגלגל לי את כל התורה כולה, ואני מקשם לי קושות, ואני מנסה לתרץ. עבר זמן, פתאום נזכר, רק רגע, מי זה אדם הזה? שואל אותו, מכילה כבוד הרב, מי זה אתה? מה, בשביל מה באת אליי? מאיפה ראת לי מהשמיים? אמר לו, תראה, אני שליח מארץ ישראל, ואני באתי לכאן לאסוף כספים למען עם ישראל. אבל הגעתי לכאן, לא מעריכים אותי, חושבים שאני אפס. אמרו לי שכבודו, כבודו, יכתוב לי המלצה, המלצה תפתח לי את כל הדלתות. דיבר איתו עוד כמה זמן, אמרו לו, מה, אתה צריך ממני המלצה? אני צריך בקש ממך המלצה. מי, תראה מה זה, אני עומד עמום, לא ראיתי אף פעם דבר כזה. בן אדם נכנס לבית, לא יודע מה הוא לומד, מתחיל לפלפל אותו כאילו הרגע הוא יודע את הסוגיה. תפס, כתב לו מכתב, המלצה נפלאה, אמר לו, תיקח את זה, תגיד, מי שלא יאמין לך, תגיד שישלח אליי מכתב ואני אגיד בדיוק מי זה אתה. דבר כזה עוד לא ראינו מעולם. לקח את המכתב הזה, שם אותו בחיקו, ולקח את המזדדה שלו ואת הכל, נסע, אמר, בא בשביל הרב פני יהושע, עכשיו ילך למקומות אחרים. באמצע הדרך, שהוא נוסע עם העגלה, היה שם ארגז, היה לו ארגז עם ספרים, ארגז עם מטלטלים. לפני זה, לפני שהוא עזב את הרב פני יהושע, אז הרב פני יהושע נתן לו את הספר שלו, וכתב על זה, לא המלצה, כתב על זה ברכה. כבוד הרב הגאון המפורסם, כתב עליו, הרב רבי חיים יוסף דוד אזולאי. וכתב לו את זה ונתן לו את זה. הרב לקח את הכל, שם אותו בארגז הספרים שלו, שם את זה בעגלה, עגלה מאחורה, היה כמין מין מדף כזה לשים את הדברים, וכך נסע. באמצע הדרך, לא שם לב, תוך קפיצות וקפיצות, כל הארגזים האלה, המזוודה הזו נפלה. והוא המשיך. עבר שם אדם אחד, פותח את המזוודה, רואה שם ספרים, מכתבים, אבל רואה ספר פני יהושע נמצא למעלה. ורואים המלצה לאדם חשוב. אמר, זה רואה את התאריך, זה היה אתמול בלילה. לקח את הכל, את המזוודה, הלך לרב פני יהושע. אמר לו, כבוד הרב, מצאתי את זה, זה מצאתי, הקרנה הכותונת בין חיים, לא? זה, אתה מכיר את החכם הזה? הוא אומר, בטח, אתמול בלילה היה אצלי, פלפל איתי בחוכמה, נתתי לו את הספר, הנה. אמרו לו, אז מה, תראה, מה, זה נאבד. הרב מסתכל בספר, פותח אותו, נדהם. לאורך כל הספר כתוב הערות. הערות על קושה כאן, קושה על מה שהוא כתב. אמר, מתי הספיק החכם הזה לגמות את הספר הזה? ללמוד את כל הספר בלילה אחד? איך זה יכול להיות דבר כזה? מעולם לא ראיתי. מלא הערות מסביב, קושות, ומסתכל, קושות עם טעם. לקח את השליח שלו, אמר לו, קח סוס, תרוץ. לך תיקה, לך תראה את העגלה, בטח בעגלה הוא נוסע לאט, אתה תרוץ, תביא אותו מיד. הוא רץ, עצר אותו, תעצור, תעצור. לא הבין, מה הוא רוצה ממנו? אומר, הרב, הרב פני הושע קורא לך, אתה הרב רבי חיים יוסף דוד הזולה, אומר לו, כן. אומר, הרב פני הושע חוזר, קורא לך, אומר לך, תבוא אליו בחזרה. אומר, אומר. בא אליו, אומר, כבוד הרב, מה כבודו רוצה ממני? אומר, נכון, נתתי לך אתמול את ההסכמה, המכתב? אומר לו, כן. יש לך את זה אצלך? כן, שמתי בכיס. אפשר לקבל את זה? כן, לקח את זה, קרא את זה לקראים. אמר לו, כבוד הרב, למה אתה קורא את זה? מה קרה? אומר, תראה, מה שכתבתי לך, כתבתי את זה, שחשבתי שאתה אדם פשוט, חכם רגיל, נכון? קצת יותר. זה מתאים לך. אבל מה שראיתי, שבת אתה וכתבת על את הספר שלי, את כל ההערות האלה, ההערות כאלה חשובות, הספקת, מתי קראת את זה? אתה מלאך, אתה לא בן אדם. תביא, נכתוב לך המלצה פי עשר יותר גדולה. כתב לו המלצה חשובה מאוד, וזה הוא כותב את זה בעצמו. זה לא שאני ממציא סיפורים. הוא כותב את זה. ואומר, מאז, נפתחו לו כל הדלתות. תראו מה זה. חכם כזה גדול, אני מכיר אותו. ספרדי, מה הוא? הוא מסכן עם חוכמת המסכן מזויה. זה הצרה לצערנו הרב. גם אותו דבר. מה אתם לוקחים כאן, לוקחים מסויד יהודי, שעשה למען התורה, למען הישיבות, הקים. אני לא בא להגיד עכשיו, אני לא נכנס כאן פוליטיקה, מילה אחת אין לי פוליטיקה, זה לא זו הנקודה. נקודה, אתה רומס אותו, רודף אותו, איזה, איך אתם עושים את זה? איזה רשעות. אין, אפילו מידת רחמים אין, הכל אכזריות, הם שחורים, לבושים שחורים, וזה מה שאמרו אבותינו, רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, ילבש שחורים, שחורים, ויתעטף שחורים, וילך לבית המשפט התחתון, וישב שם ויגיד מה לעשות עם כל אחד ואחד. איזה אנשים רעים וחטאים. מה זה, ככה זה? זו מדינה שציפינו אליה. לאנשים כאלה ציפינו. שאתה מתפלל עכשיו בתפילה ואתה אומר, השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, תכוון בצורה נכונה. כל עוד שיש שופטים כאלה, יש רק יגון בהנחה. על ידי שיבואו, השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, ואז עשה ממנו יגון בהנחה בעזרת השם. נזכה, יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא. אמרתי את הדברים האלה רק כדי להוציא דברים שמאוד כואבים לי. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, שבוע שעבר היה כאן מודעה שיש כאן, אפשר להתקשר לכל מיני, לאינטרנט, לכדומה. מאוד חרה לי הדבר הזה. אמרו לי שהדבר הזה, זה, אין בזה שום בעיה, זה ישר, זה אין בזה שום מדבר. אבל אמרו לי, לא נכון, אפשר, זה רק דרך מי שיש לאינטרנט. אנחנו כל הזמן נלחמים נגד זה, שמו כאן שתי מודעות, שאני צריך לדבר, לראות את שתי המודעות האלה, כאילו באנו אליך לראות את מוריך. זה מאוד יכאיב לי. אמרו, תראה אם להוריד את זה. ברוך השם, ברוך אומר ועושה, הורידו את זה. לא, למה? אומרים, אנשים לא רוצים להגדיל תורה ולהדירה, שהשירויים האלה יהיו בכל, אתה יודע מה זה, כל הארץ, כולם. אתם צריכים לדעת, דברי תורה צריכים להעביר אותם דרך כלים קשרים. אי אפשר להעביר דברי תורה, מערב את דברי תורה בשירותים, זה יותר גרוע מהכל. אתה לוקח דברי תורה, מעביר אותם בכל מיני מקומות מתונפים, ותוך לחיצה אתה רואה דברי תורה, אחרי זה אתה רואה דברי זימה. איך אפשר לתת דבר כזה? תורה, תורת אמת. תורה שלנו, תורה אמיתית. לכן, אני אומר את זה בכוונה, למה שפעם שיבחתי את זה, עכשיו אני אומר, זה לא. ברוך השם, עכשיו נמשיך לענייננו. כותב מרן, בסימן פ' ד', ביורד היה סימן פ' ד', שם מרן מדבר לגבי תולעים. לגבי תולעים, לגבי שרצים יותר נכון. כל שרצים, כותב מרן, שרצים הגדלים, במים שבכלים שבבורות שכינו מערות שאינם נובעים מותרים, אף על פי שאין להם סנפיר בקסקסת. לפי כך שוכה ושותה מהם, ואינו חושש לשרצים שבהם, אם הזדמנו לתוך פים. הגעה, אבל אסור לשאוב בכלי ולשתות מהם. ואם פרשו ממקום רבייתן, כגון לאחורי הבור או הצפת הכלים מבחוץ, אף על פי שחזרו אסורים. נסביר את דברי מרן. בתורה נאמר, ולא תשקצו בכל אלה, ושרץ השורץ על הארץ. ונתמתם בם, דרשו אבותיו נתקיים ונתמתם בם, אלא ונתמתם בם. אחד הדברים החמורים ביותר, שכך כותב הגאון פרי חדש, בהקדמה לסימן הזה, הוא כותב, כל ההלכות שאדם מדבר, הלכות שבת, הלכות אלה, מדברים הרבה. נכון, זה דבר חשוב. כלומר, לפני הכל צריך לדבר הלכות שרצים, הלכות תולעים. למה? הלכות תולעים בקלות אדם עלול להיכשל, וגם אדם לא שם לב. אדם אוכל פרי. הפרי הזה, מנגוע מתולעים, אוכל אותם ולא אכפת לו. אבל, נכון, יש איזה כללים גדולים בתורה. בתורה נאמר, לא תאכלו בשרץ השורץ על הארץ. למה התורה אומרת בשרץ השורץ על הארץ? תגיד בשרץ השורץ. מה זה בשרץ השורץ על הארץ? ואם זה שורץ על השולחן, זה טוב? מה זה בשרץ השורץ? דרשו רבותינו כך. מתי תולעת נאסרת, שרץ, זה דווקא אם הוא נוגע בארץ. דיינו, שהיה בארץ. אבל אם הוא באוויר, כגון, שהפרי, שיש לי פרי, והפרי הזה, לא, הפרי הזה הוא פרי, ואתה פותח אותו ואתה רואה בפנים תולעים, כמו שהפרי הזה לא הגיע לארץ, התולעים לא הגיעו לארץ, מותר לאכול את זה. אלה תולעים שמותרים באכילה. אפילו שלכאורה, תולעים האלה, זה תולעת, מה לי כאן, מה לי שם, זה הגזרת התורה. וגם חכמים לא אסרו את זה. לכן אומר מרן, אתה הולך בתוך בורות, בתוך הבור גדלים שם תולעים, לאט לאט יש רובה של גדלים תולעים. אדם רוצה לשתות, ולך מותר לשתות את המים האלה, אבל פי שיש שם תולעים. דרך יכול להיות זה תולעים, מה התולעים האלה גדלו איפה? במים. מים זה לא ארץ, לא נגעו באדמה. לכן כמה שלא נגעו באדמה, מותר לשתות. בתנאי, אתה לא לוקח את זה ושואב את זה בכלי, אם תשאב אותו בכלי, הוצאת אותו ממקום חיבורם, ואז זה נוגע בכלי, נוגע בכלי, זה נקרא כאילו שרץ השורץ על הארץ. לכן מטעם זה אסור לאכול את התולעים האלה. אבל אם אדם שואב אותם בתוך הפה, מותר. זה דברי מרן. לפי זה, פירות שגדלו בהם תולעים. מה הדין? יש לי אילן. באילן הזה מצאתי שם תולעת. מותר לאכול את הפרי הזה או אסור? חאורה, הוא לא נגע בארץ. זה לא שרץ השורץ על הארץ. חאורה יהיה מותר. התורה אומרת, מביאה ואומרת כך, שמואל אומר, פירות שיתלו בייבהן, בייבהן, בכוונה, תא שהם מחוברים לאילן, הרי עוברים עליהם מדין שרץ השורץ על הארץ, אסורים. למה? הרי זה לא נגע בארץ. אומר, כל דבר שמחובר לאדמה, זה אדמה. התולעים האלה, העץ הזה, מחובר לאדמה. ותוצא הארץ, דשא עשב, ועץ עושה פרי, וכדומה, כל זה יצא מהאדמה. לכן זה נקרא, האילן הזה כאילו שרץ השורץ על הארץ. ולכן הפרי הזה אפילו נמצא בתוך זה תולעים, אסורים באכילה. מדוע? כמו שברגע שהם גדלו בתוך פרי שמחובר לאדמה, זה נחשב שרץ השורץ על הארץ. אבל אם אני כתבתי את הפרי הזה, ולא היו בו תולעים, אלא אחר כך הרכיב והתחילו תולעים לגדל, בתוך הפרי, כל עוד שהתולעים האלה לא יצאו מבחוץ, ועדיין נמצאים בתוך הפרי, מותרים באכילה. לכן לפי המהלך הזה, אני לוקח עכשיו שקד. מסתכל מסביב, שקד בדרך כלל, שהוא מחובר לאילן, אין בו תולעים. שקדים, פירות, הם טריים, אין בהם תולעים. מתי בא להם תולעים? כשזה יצאו, ונשאר הרבה זמן, עבר להם זמן, מתחילים להיות מתולעים. אני מסתכל, אין בזה שום חור. אין חור, אז מאיפה בא התולעים האלה? מבפנים. כיוון שזה לא שרץ השורץ על הארץ, מותר לך לאכול את זה כמו שהוא. אתה לוקח את הפרי, תאכל אותו עם התולעים שבו. מדוע? אומר מרן, אפילו פרי שראינו בו נקב. עכשיו, הנקב הזה, מי אמר לך שהנקב הזה זה תולעת שבאה מבחוץ ונכנסה? אולי זה תולעת שנמצאת בפנים ורק הוציאה את הראש של הרגע אחד. גם בזה מרן מתיר. הרמ"א אוסר. הרמ"א כותב שמכיוון שיש חור בפרי, מסתמה או שזה בא מבחוץ או שהיא יצאה מבחוץ וזה נקרא כבר פירש מהמקום ואז זה יעשו. ולכן דעת הרמה לאסור, אבל דעת מרן מעיקר הדין מותר. אנחנו מחמירים בזה, נכון שיש מקילים ואנחנו מחמירים, רבי יוסף חיים כתב להחמיר שאנחנו לא יודעים בזה, אבל אם הפרי הזה סגור מצאת בפנים תולעים, מותר. יש עוד היתר, למשל תולעים שנמצאים בפולים, בחומוס, למשל, תוס לכם דוגמה, חומוס, תולעים, בפולים. עכשיו, כשמוציאים את הפולים, כותפים אותם, הם טריים. אחר כך מייבשים אותם. אני מסתכל בפול, יבש. סליחה, סגור, אין בו שום חור. פותחים באמצע, רואים שיש שם תולעת. עכשיו, התולעת הזה יכול להיות שהיא גדלה מתי שזה היה בתוך באילן, ואז זה שרץ השורץ על הארץ, או שזה גדל אחר כך, אני לא יודע. מה הדין שלו? מרן הוסיף עוד סעיף. זה הביא אותה, הביא אותה הרשב"א, ואומר כך, כל תולעת, שאפילו אם זה היה בתוך הפרי שמחובר לאילן, אבל התולעת הזו לא זזה. מקום צר, היא לא יכולה לזוז, אף על פי שהייתה באילן, אם כוזר מותר באכילה. מדוע? מפני שהתורה אמרה, שרץ השורץ על הארץ, או רמס, כל רמס, למה נקרא רמס? שהוא רומס, הולך. זה לא זז, זה אותו שם, זה נמצא בתוך בין הקליפה וכדומה. כאן בחי גוונה, כותב מרן, זה מותר לאכול את זה. למה? זה לא נקרא שרץ השורץ על הארץ. אפילו שלך אורה ספקה דאורייתא, יכול להיות שכן, מחלוקת ראשונים. יש לנו כאן כן ספק ספקה. מה שאמר שמואל, שקישוט, שזה כלומר, קישוט שהתליע ביבי עדיין הוא קישוט, זה עץ, זה קישואים. למה הוא אומר קישואים? שהקישואים, קשה לומר שבאו מבחוץ, באים בפנים. והתליע ביבי, ולמה אמר קישוט דווקא? מפני שהקישוט יש לה חלל בפנים. שהחלל, אז היא רוכשת, תולעים נכנסים שם, ניצים, עושים שם חורים וזזים. לכן אומר, קישוט שהתליע ביבי המותרת. סליחה, אסורה. כל זה דעת שמואל. חכמים חולקים עליו, הרבה חכמים חולקים. הפוסקים נקטו כדעת שמואל, גם הרמב״ם וכדומה. אבל זה לא ברור. הרבה ראשונים סוברים, זה מחלוקת רע כמו רב ושמואל, הלכה כרב בדינה, הלכה כרב בייסורי, וכשמואל בדינה. לא פוסקים כדעת שמואל. לכן גם קישוט שהתליעה ביבי עדיין ושמחוברת לקרקע, כל עוד שלא פרשה על הקרקע ממש, לדעתה מותר באכילה. נכון שמרן לא פסק כן, ונכון שמרן חשש לדבר שאר הפוסקים, שמצרב לך שתי צירופים. צירוף אחד, שזה התליע ולא לא היה על האדמה אלא בו, ויכול להיות ההלכה כמו שמואל, יכול להיות שלא הלכה כשמואל. ודבר שני, אז שמה הלכה כמלאת אלה שחולקים על שמואל. פינטין צומר שלא, שמה הלכה כמאן דאמר, שאם היא לא רכש, אין לו מקום לזוז, תולעת שהיא נמצאת ככה, אתה רואה, אתה מוציא את הקליפה, אתה רואה, היא נמצאת שם, דחוקה וצפוף. שם באמת, אולי הלכה כדבר, באמת מותר. לכן מרן עשה ספק ספקה וכתב להתיר. אנחנו קיבלנו עוד מרן, נכון שהרמ"א כותב שראוי להחמיע. אנחנו קיבלנו עוד מרן, כמו שקיבלנו עוד מרן. יש לנו כאן ספק ספקה. דווקא מנה בכל מה שהיום אחרים מזהירים אותנו מכל מיני תולעים. זה טוב, זה לא כדאי לאכול את התולעים. בתולעים נאמר, לא תאכלו בכל אלה ונטמאתם בם, אל תקרא ונטמאתם בם אלה ונטמתם בם. כשאדם אוכל שקצים ורומסים, הגמרא אומרת, שאומות העולם שדאך לשקצים ורומסים חביל גופיו. עם ישראל שלא אוכלים שקצים ומסים, לא חביל גופיים. מה זה חביל? מזוהמים. יש להם ריח לא טוב מהגוף. הם לא טובים. אז חביל, הגוף, הזיעה שלהם מגעילה. למה? מי שאוכל שקצים ומסים, הוא מעצמו שרץ. כך אומר הרב פיתוח. הוא אומר, מי שאומר, שמה יש? זה תלת קטנה, מה אתה אומר? לא רואים אותה. הוא אומר, מי שאוכל את זה, הוא בעצמו שרץ. השורץ על הארץ, הוא שורץ על הארץ. ולכן, צריך להיזהר מאוד מתולעים. אבל גם לעומת זה, צריך לדעת מה מותר ומה אסור. לא הכל אסור, לא כל תולעת היא אסורה. תולעת שהייתה שבתלוש, הפרי נתלש, והתולעים האלה ברור לי שלא באו מבחוץ, אלא מתוכם, מפורש בגמרא שמותר לאכול את זה. לכן, מצד הדין, תיקח את זה בתוכם. לכן, אם אדם לוקח את החומוס שאמרתי, בחומוס, אתה מוצא שם תולעת. עכשיו, בדרך כלל, חומוס טרי, אין בו תולעים. אלא מתי יש בו תולעים? אחרי שהוא מתייבש, מביאים אותו, ואחרי זה שמים אותו במים, אז רואים בגלל היושן שבא. וגם היא לא זזה, תולעים שם לא זזים. אתה רואה, אתה פותח את הקליפה, אתה רואה יש נקודה, אתה פותח את הקליפה, אתה רואה היא לא זז. זה נמצא שם, דחוק, ככה, איך שהיא יושבת שם בפנים. דעת מרן מותר באכילה. נכון שיש מחמירים בזה ולא אוכלים את זה. ולכן טוב שבודקים את התורמוסים, בודקים את הפול, בודקים את החומוס. בסדר, ודאי. מה? רגע. ולכן בחי גוונה יש מקום להקל. גם אם אדם לוקח אגוזים ושקדים, אגוזים ושקדים בדרך כלל שהם באילן, הם לא מתולעים. מתי הם נהיים מתולעים? שהם ישנים. שמו אותם הרבה זמן, נמצאים הרבה זמן, לאט לאט בפנים יש תולעים. אבל אתה רואה אין בזה שום חור. מאיפה בא התולעים האלה? התולעים האלה גדלו בתוך הפרי עצמו. כמה שהם גדלו בתוך הפרי עצמו, לא, ולא פרשו מהפרי, זה לא יצא מבחוץ, עד מילה זה עדיין נקרא שזה לא שרץ השורץ על הארץ, לכן מותר לאכול את זה. מותר מצד הדין לאכול את זה כמות שהוא. אותו דבר גם שקט. אתה רואה אותו סגור הרמטי, רק צריך להסתכל, לא לטעות, להגיד, אני לא רואה כאן חור. תסתכל טוב בעוקץ, תסתכל טוב בחיבור הזה שבין שתי קליפות, לפעמים יש שם דק, שאתה רואה חור דק. כשאתה מסתכל ואתה רואה חור דק, כשאתה מסתכל ואתה רואה חור דק, מסתמע זה נכנס מבחוץ, לא מבפנים. לכן זה שרץ, השרץ על הארץ. לכן יש מקום לאסור. אבל אם אתה רואה את זה כמות שהוא, ואתה עולה בזה, ממילא, אתה עולה, אין שום חור ואין כלום, זה נקרא שרץ שלא שרץ על הארץ. שרץ שלא שרץ על הארץ, זה מותר מדאורייתא, וגם חכמים לא אסרו את זה. זה שלא אסרו את הדבר שהתורה התירה. לכן מצד הדין מותר לאכול את זה. כן. בתאנים אסור לאכול אותם בגלל סיבות אחרות. רוב התולעים שנמצאים בתאנים זה נמצאים באילן. בעוד שהתאנה באילן נכנסים שם תולעים. לכן תולעים שנמצאים באילן זה אסור. למה זה נקרא שרץ השורץ על הארץ? למה שרץ השורץ על הארץ? מפני שהשרץ, האילן, מחובר לאדמה. לכן האילן דינו כדין האדמה. ולכן כמה שזה אילן דינו כדין האדמה, אז גם השרץ שנמצא באילן, בפירות האלה שנמצאים באילן, זה נקראים שרץ השורץ על הארץ. ולכן מצד הדין, זה אסור לאכול. נכון זו מחלוקת, אבל מרן פסק בזה כדעת שמואל, שזה עובר על המדין שרץ השורץ על הארץ. לכן שם באמת צריך לבדוק. אמרתי. אפשר להגביע את הכל, לא שומע ברור. אני לא שומע אותך ברור. כשהזריקו את זה, זה היה, הזריקו את העצים האלה. זה גדל, הזריקו תולעים? כן. כן. אז התולעת איפה גדלה? תוך, היא לא שורצה, שורצה לארץ. מה הבא? לא תולעת בא בחוץ. ביצה. התורה אמרה, שרץ השורץ על הארץ. זה שרץ על הארץ, לא שרץ על הארץ. אתה מדבר בזיתים שנמצאים באילן? באילן, איך שלא יהיה, עשו. אמרתי, זה נקרא שרץ השורץ על הארץ. כן. ולכן, התולעת הזו נקראת שרץ השורץ על הארץ. אני חוזר עוד פעם. רק אם הפריד נתלש, ובאו התולעים לאחר שנתלש, ואין בזה חור מבחוץ, זה לא נקרא שרץ השורץ על הארץ. אבל כל דבר שבאו התולעים בעודו במחובר, נו, 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 שאלת שאלה, רוצה תשובה? אבל לא כן, כל פרי שהוא באילן, והתליע באילן, יהיה אסור באכילה. זה מה שאומר מרן. אחרי צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. עוד מעט ישתו בשבט, מביא לך כל מיני פירות, מיובשים ולא מיובשים, מתביישים ולא מתביישים, וזה רוב הפירות, בא אליהם התולעים לאחר שתלשו אותם, אבל אתה לא יודע אם זה שרצו, יצאו, נכנסו, לכן יש מקום לאסור. אבל אני מדבר לך, מתי שהפרי סגור הרמטי. אני רואה לו, שום, הפרי הזה אין בו תולעים בדרך כלל מתי שהוא באילן. עכשיו שהוא פירש מהאילן, הוצאתי אותו, תולעים שגדלו בתוכו, זה נקרא שרץ שאינו שורץ על הארץ. מנהל שרץ שלא שורץ על הארץ, יהיה מותר. דעת מרן אפילו יש בחור דק, שאתה יודע, אני לא חושש שהתולעת באה מבחוץ, אלא אני אומר, התולעת בפנים, והיא רק עשתה חור כדי אוויר. הרמה כותב לו, אני חושש שמי יצאה החוצה ונכנסה בחזרה. לכן לדעת הרמה זה יהיה אסור, לדעת מרן זה יהיה מותר. זה הבדל בין שני הדברים האלה. כל תולעת שאינה נראית, כל שרת שאינו נראה בעין רגילה, אין שמה תולעה. שאם לא כן, אסור לנשום. יש לך, אתה מסתכל במיקרוסקופ, אתה מסתכל בכל מיני מכשירים, אתה רואה מלא, איך אתה אוכל את זה? לא נתנה תורה אלא בשר ודם. אנחנו, שהתורה ניתנה לעם ישראל, היא לא ניתנה על ידי מכשירים. לא מביא לך לא מכשיר ולא כלום. זאת התורה ששם משה לפני בני ישראל. תורת אמת היא לא תשתנה מעולם. כמו שהקדוש ברוך הוא הביא בהר סיני, כך אנחנו מקבלים אותה. לכן, כל דבר שבעין רגילה אינה נראית, זה לא נקרא שום דבר, לא נקרא לא תולעים ולא כלום. דווקא מנהל עוד הרבה הרבה הלכות. תפוס לכם דוגמה אחרת. אסור לאדם לאכול דגים. יש הבדל בין שרצים לבין דגים. מה ההבדל ביניהם? דגים הם שתים. אז זה נקרא הלכות דגים. שרצים הם שורצים, הם זוחלים. זה נקרא שרצים. ולכן, שרצים שנמצאים לא בנערות, אלא באגמים סגורים, אני לא חושש שמאיזה יצא עוץ ונכנס, מצד הדין מותר באכילה. לא מדבר לך על יבחושים וכדומה, תולעים שהם גדלים במים. ממילא זה נקרא, זה לא שרץ השורץ על הארץ, שהרי הוא שורץ על המים ולא על הארץ, אכן מותר. אבל, אבל דגים, דגים זה הלכות אחרות יש להם. דגים, בין הוא שורץ על הארץ, או שורץ על הארץ, או לא תלוי בכלל. תלוי אם יש לו סנפיר וקסקסת. מה זה סנפיר ומה זה קסקסת? סנפיר זה כמו משוטים שיש לו בצדדים, שבזה הוא שט בהם. זה הבחנה בין תולעים במים לבין דגים במים. כל דבר שהוא שט, זה נקרא דגים. כל דבר שהוא עומד ורק הוא זוחל, זה נקרא תולעים. לכן תולעים במים, אז זה לא דגים. אין להם הלכות דגים. אבל דגים, בין הוא קטן, בין הוא גדול, ויש לו סנפיר וקסקסת. מה זה סנפיר ומה זה קסקסת? סנפיר זה כמו שתי משוטים כאלה או כמה אחדים, שהם מחוברים לגוף ושט בהם. ואילו קסקסת זה כמו מין לבוש כזה, שיש לה מין קליפות כאלה דקות, שהקליפות האלה, יש חיים שיש להם קליפות, שזה חלק מהגוף. הקליפות האלה הם לא חלק מהגוף, נתלשים בקלות. אתה תופס אותם, מתלשים בקלות. ואתה רואה אותם, זה מין קסקסים שברגע שאתה מוציא, תופס את זה, אפילו אתה רואה שהם נתלשים. אם יש בו קסקסים, אפילו קסקסת אחת, זה סימני טהרה. ובעיקר הדין, לא צריך שיהיה לו סנפיר. אין מציאות כזו שיהיה סנפיר. רבותינו אמרו, אחד מחוכמת רבותינו, לא אחד, שכל דג שיש לו קסקסים, לא צריך לבדוק אם יש לו סנפירים. למה? אין דג בעולם שיש לו קסקסים ואין לו סנפירים. אין מציאות כזו בעולם. איך הם יודעים? מאיפה אתה יודע? הם עדו בכל המקומות, הם היו באמריקה, בקומות. זה חוכמת רבותינו. אמרו לנו את ההלכה הזו, ובאמת לא מצאו אפילו דג אחד בעולם שיש לו קסקסים ואין לו סנפירים. ולכן, מצד הדין, אם אתה ראית שיש לו קסקסים, מותר לאכול את הדג הזה. אתה לא צריך לבדוק אותו אם יש לו, יש לו סנפירים, אין לו סנפירים. אפילו ראית חצי דג, חתיכת דג, ואתה רואה שיש בחתיכה הזו קסקסים, תאכל את זה. אז בשמה כתוב בתורה, כל אשר לו סנפיר וקסקסת, אומרת הגמרא מסכת חולין, יגדיל תורה והדיר. הנה לכן אמת. זה התורה רצתה למרות לך את חוכמת התורה, שאין דבר כזה שיש לו קסקסים, ואין לו סנפירים, ומה שאמר לך, סנפיר וקסקסת, ללמד אותך שכך התורה אומרת שמספיק סנפירים ומספיק קסקסים, אבל תדע לך שיש לו גם, גם סנפירים. אבל לא בגלל הלכה, צד ההלכה, גם אם אין דבר כזה שתראה דג, מעולם לא תמצא דג שיש לו קסקסים ואין לו סנפירים. לכן לא צריך לבדוק, אתה בדקת שיש לו סנפירים, יש לו קסקסים, מותר לאכילה. אבל יש דגים שיש להם סנפירים, יש להם קסקסים, אבל רואים אותם רק על ידי מכשירים. אין להם, אתה רואה, אף אחד לא רואה שם קסקסים. אבל אם אתה מסתכל במיקרוסקופ, מסתכל במכשירים גדולים, אתה רואה, כן, יש להם סנפירים, יש להם קסקסים דקים, קטנים. זה לא נקרא. כל דבר שלא רואים אותו בעין רגילה, כמו שאמרתי לגבי תולעים, כל דבר שלא רואים אותו בעין רגילה, זה לא נקרא ראייה. ולכן, אם אתה מסתכל ואתה לא רואה קסקסים, תביא אחרי זה מכשירים, ואתה רואה, כן, כן, יש איזה משהו, דק הדשר. אבל לעומת זה, יש לפעמים שישו קסקסים, אבל מכמה ששקיפות של הקסקסים, בדרך כלל הקסקסים הם שקופים. השקיפות של הקסקסים, לא רואים אותם, אבל אם תשים אותם כנגד השמש, שמש מכה עליהם, ואז זה מאיר קצת, ואתה רואה, הנה, יש כאן קסקסים. מותר באכילה. לפי זה רצו לומר, שכמו שאתה מסתכל בשמש, ואתה מכשיר אותם בגלל שהשמש מהירה ואתה אומר יש קסקסים, גם אם אתה מסתכל במיקרוסקופ ואתה רואה את זה, זה הוכחה שיש בזה קסקסים. למה אמרת שזה לא מועיל? עכשיו, חנה גדולה בין שאתה מסתכל בשמש ובין שאתה מסתכל במיקרוסקופ. מסתכל בשמש, זה לא שהשמש מביאה מציאות חדשה. יש, רק בגלל שקיפות אתה לא רואה את זה. אבל לא שאתה לא רואה, אם היית מסתכל יותר טוב, עם העיניים הטובות שלך, היית רואה את זה מצוין. ולכן אם השמש מכה, ואתה רואה את הקסקסים, גם שהשמש עכשיו תשקע, תסתכל, תוכל לראות את זה, אתה רואה את זה. ולכן אין בזה חשש. לכן כל דג, לכן לא צריך בזה אפילו הכשר, אלא כל דג שאתה רואה שיש לו קסקסים וסנפירים, מותר לך לאכול את זה. מספיק לך איך קסקסים. לכן אתה רואה דג, חתיכת דג, אפילו חתיכת דג, אני לא מדבר שהיא מבושלת, שאולי שמו שם תבלינים של אסורים באכילה. חתיכת דג. לא חשוב איפה, אצל הגויים, אצל יהודים. יש שם קסקסים, תיקח את הדג הזה, תאכל אותו. למה? הדג הזה דג כשר, יש לו קסקסים. לכן כל דג, אפילו קסקס אחד, יש אומרים בקסקס אחד לא, צריך שיהיה כמה. בסדר, בדרך כלל יש כמה אחדים. מספיק שאתה רואה שיש בו קסקסים, וקסקסים האלה אפשר מותרים, תאכל את זה. לפעמים זה הדג, הקסקסים שלו, כמו שאמרתי מקודם, הם שקופים ביותר. מה עושים כדי לראות את זה? תיקח את הדג, תיקח בד שחור, תעטוף את זה, תעטוף אותו, ואחרי זה תסתכל על הבד השחור, תראה את השקיפות של הדג, של הקסקסים. תראה, אוכל לראות כמה קסקסים יש שם. זה שאתה לא ראית, זה לא בגלל זה, בגלל דברים אחרים. יש גם דג מיוחד, שכתבו הפוסקים, שהדג הזה, כל עוד שהוא במים, יש לו קסקסים. צלים אותו, מתוך צער, לא יודע מתוך מה, משאיר את כל קסקסה. לא רואים בו אפילו קסקס אחד, לא רואים בו כלום. ומותר באכילה או אסור באכילה? כמה שכתוב בתורה. למה מדברים? לא, לא לדבר, באמצע השיעור. מכיוון שהתורה אמרה כל אשר יש לו סנפירים וקסקסים במים, אותם תאכלו. משמע שלא צריך שיהיה לבחוץ, מספיק שיהיה אפילו במים. יש בכנסת הגדולה כותב, שפעם היה אחד, המלך אמר להם, אתם אוכלים דג מסוים. אתם אוכלים דג מסוים, שאני רואה אותו, אין בו אפילו קסקס אחד. איך אתם אוכלים את זה? אמר לו החכם אמר למלך, לא נכון, יש לו קסקסים. אמר לו, מאיפה אתה? אתה רואה, הנה, אין בו, מה אתה אומר שיש? מה, אתה רוצה שיראה לך? אמר לו, כן. אמר לו, תעשה לי אקווריום גדול. עשה לו אקווריום גדול, שם שם את הדגים מהמים עצמם, עם הדגים בתוך זה, ואמר לו, תראה, אתה רואה, בפנים המים יש כאן קסקסים? לקח בד, עטף את הדג הזה, בתוך המים והוציא אותו. אתה שהוציא אותו, הוא השאיר את כל קסקסם. הוא לא תפתח, רואה שכל הבד מלא קסקסים. זה חוכמת רבותינו. לכן באו רבותינו ואמרו, כל אשר במים, יש לו קסקסים במים, אותם תאכלו. היום בימינו, לא אוכלים את זה עם הקסקסים וכדומה. מביאו לך חתכות דגים, אתה לא יודע מים. למשל, תפס לכם דוגמה. יש דג שנקרא דג טונה. הדג הטונה הזה, מבחינה שמות, אז יש עשרות שמות, עשרות דגים שקוראים להם טונה. חלק מהם דגים טמאים, שאין להם קסקסים, חלק מהם דגים טהורים, שיש להם קסקסים, וקוראים לזה טונה. אז איך אני מותר לאכול את זה? נכון, שם אנחנו בבעיה. הדג שאוכל את הדג הזה, צריך לזה הכשר. מאיפה אתה יודע שהדג הזה? בעיקר שאתה מקבל חתיכות טונה. אם הם יביאו לך טונה, עם המעטפת שלו, עם האור, אני רואה, יש בו קסקס, אין בו קסקס, מותר לו אסור. אבל לא כן בדרך כלל, הטונה זה דג גדול. חותכים אותו לחתיכות. איך אתה יכול לדעת אם יש בו קסקסים או אין? לכן כאן צריך להיות עם השגחה. כשאדם לוקח ואוכל טונה, הוא אומר, טונה מותר, אין בו בעיה, אני יודע, הדג הזה זה דג שיש בו קסקסים. זה לא נכון. הדג הזה שיש בו, שאתה אומר שיש בו קסקסים, זה דג מסוים, שאותו אנחנו אוכלים. הדג השני, ששמו טונה מכנה מדעית, הם קוראים שזה אותה משפחה, הם אומרים. בשבילהם המשפחות לא הולכות על פי המציאות שהם נראים, זה על פי סיבות מסוימות שהם מגידים, צורת הבשר שלהם וכדומה, לכן נתן לו שם אחד, שם של טונה. אבל זה התורה אסרה. מה שהתורה התירה, התירה. מה שאסרה, אסרה. לכן כשהתורה באה ואומרת שכל אשר במים, כל אשר יש לו סנפיר וקסקסת במים, אותם תאכלו, זה מה שמותר לך לאכול. דבר אחר אסור לך לאכול. מה אכפת לי מה השם שלו? ויקרא שמו בישראל, תקרא לו מוחמד, תקרא לו טונה, תקרא מה שאתה רוצה. לכן זה לא נקרא, זה לא נקרא שכמה שקוראים לו את השם. לכן בדגים כאלה, שמוכרים אותם בלי הקסקסים שלהם, שם אתה צריך לבדוק אותם עם הדגים האלה, דגים טהורים, דגים טמאים. לכן לא טוב שאדם יקנה ויגיד, הנה, לך למקום, יקנה חתיכת בשר, אמר לו, חתיכת דג, אמר לו, הנה, זה טונה. מי אמר לך, זה הטונה שהתורה, שמה שאנחנו אמרנו? מה זה? הטונה שבקוסות, לכן אמרתי, יש לך הכשר. ברגע שיש לך הכשר, אין לי שום בעיה. ודאי. כל דבר שאתה רואה, כל דבר שיש בו חשש איסור או לא איסור, עד אחד נאמן באיסורים. לכן אם בא עד נאמן ואומר לך, זה דבר טוב, תאכל את זה. כל שכן, שיש לך חותמת של הבדת, חותמת של מה שלא יהיה, מביאים לך חותמת, ואומרים לך, הנה, אנחנו כאן, יש לנו שליחים שלנו, יש שהולך איתם, ורואה את הדגים, בורר את הדגים, בדרך כלל, בדגים שמביאים, אז אולי גם דגים טמאים. שמים מצודות ענקיות, מרימים את הכל, ועד הם, יש שם דגים גם טמאים. אז הם מפרידים. יש שם מישהו שתופס את הדגים הטמאים, שם אותם בצד, דגים טהורים, שם אותם בצד, אז שם יש משגיח, צריך להיות באונייה הזו. בדרך כלל, את האוניות האלה, הם לא אוניות שבאים, פורסים להם איזה רשת קטנה. יש אונייה ענקית, שהיא נכנסת, והחלק התחתון שלה פתוח, ונכנס בתוך הרשת, והכל עולה למעלה עם כל הדגים שבתוכו. באים להקת דגים אליה. עכשיו בתוכם יש דגים טהורים, דגים טמאים, שבהם וכדומה. עכשיו את כל הדגים האלה, טעונים בריאו. אתה לא יכול סתם לקחת כל הדגים לומר, מכיוון שיש כאן כמה דגים טהורים, הכל טהור. למה שיש גם דגים בלי סנפיר, בלי קסקסת גם. לכן, כל דג ודג צריך לשים אותו במקום בנפרד. לכן שם, שנשים משגיחים, השגיחים האלה נוסעים בתוך האונייה הזו, לפעמים זה עורך להם חודשים להיות באונייה הזו. נמצאים באונייה, ושם הם בוררים. אלה נמצאים כאן, ואלה נמצאים כאן, ולכן שמים לב על כל הדגים. כשיש לך השגחה טובה, הכל בסדר. לכן אלה שמביאים אותם מקופסאות סגורות, טונה וכדומה, נמצאים מתוך קופסאות סגורות, הם עושים אותם בתוך האונייה, סוגרים את זה. בתוך האונייה, את כל הדגים הטהורים, שמים אותם, יש להם כל מקום שמבשלים, עושים אותם, סוגרים אותם, הרמטי, מביאים אותם לארץ, במשך הנסיעה כבר הכל סגור, חתום, מביאים אותם, מורידים אותם מקום. למה זה האוניות? הם אוניות גדולות, ענקיות. ולכן שם, יש לך השגחה, זה מצוין. אבל סתם אדם הולך וקונה דגים, אומר, זה בתוך הקופסת שמורים. אז מה אם זה בתוך קופסת שמורים? צריך להסתכל, אם יש בזה קסקסת, אם יש בזה, חוץ מזה יש גם חומרים אחרים ששמים בזה, כדי לתת איזה טעם. לא מביא לך דק כמו שהוא, מבשלים את זה, צמים אותו, תלוי במה שמים את זה. אז לכן צריך להיות תמיד הכשר. בכלל, תמיד אמרנו בזמנו, אסור לאדם לאכול היום בימינו דבר בלי הכשר. אלא אם כן, יש לך דק, כמו שהוא דק טעה, שהוא לא מבושל ולא כלום, ואתה רואה קסקסים, לא צריך לזה הכשר. לא צריך לא שחיטה ולא כלום, לא צריך לשחוד. אם דגי הים יאסף להם ומצא להם, מספיק באסיפה באלמה. לכן הדגים האלה, מה אכפת לך? יש הכשר, אין הכשר. אתה רואה קסקסים, וזה לא מבושל. מה יכול להיות? אין לך שום בעיה. כל מקום שיש בו קסקסים, מותר באכילה. גם אם אתה לא רואה כל כך קסקסים, מספיק שיהיה אפילו אחד, שתיים, בתנאי שזה לא בא ממקום אחר. אתה רואה שזה ככה קסקסים יש עליו, אפילו תלך בעיר העתיקה, תקנה את זה ואתה יכול לאכול. באלה ששמים, שעושים גידולי מים, לכאורה, גם אם היה בהם תולעים, מצד הדין מותרים. למה? זה לא שרץ השורץ על הארץ. אבל, כמה שהתולעים האלה באים גם מבחוץ, וגם אחר כך מוציאים את ושמים אותם על הארץ, לכן צריך בדיקה. לכן כל העלים האלה טעונים בדיקה. אלא מה? הם לוקחים ושמים אותם במקום סגור, כך שאין תולעים מבחוץ, לא באים, תמיד מצמים גם חומרים שהדברה וכדומה, אחרי סוגרים את זה, גם שוטפים את זה שם, אבל גם בכל זאת כתוב שם שצריך בדיקה לפני זה. גם שהם לא בחזקת שיש בהם תולעים, אבל תבדוק, כדאי לשים אותם, להשרות אותם במלח, במים ממלח, תשים את זה, ואז זה מוריד את כל התולעים גם אם היו שם, אחרי זה שטוף את היצב את זה. אתה, זה וזה, זה וזה גורם היום כל יום מותר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
וכל שתמר הילד, שיהיה תלמיד חכמים.
למי?
אלוהי בן תמר, בן חוצה.